הכל חי אונליין, 93fm.co.il. המסע עם הרב ישי ואליס ואבינועם יוגב.
ערב טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו בתוכנית המסע כמדי יום ראשון כאן ברדיו קול חי. שלום גם למאזיננו בארץ ובעולם דרך האתר של רדיו קול חי. שלום וצהריים טובים למאזיננו בארצות הברית, רדיו קול השלום. חופשת בין הזמנים חלפה, התחלנו את הזמן ברוך השם. אנחנו עכשיו ערב ב' באלול, הבחורים חזרו לישיבות. ידידי היקר אבינועם לא נמצא כאן איתי, ואני כשדרן יחיד הערב, אם כי יהיה לנו כאן אורח מפתיע ומיוחד, רב מאיר גור, שיבוא וייתן לנו ככה כל מיני טיפים חשובים מתוך ספריו המרתקים והמיוחדים, מדעי העושר ולמי קראת החתול. הוא כדרכנו, כרגלנו, אנחנו נעמוד על כמה נקודות חשובות מתוך הפרשה. נפתח בדברי תודה, עוזר ההפקה קובי לסרי, למנהל התוכניות בצלל כאן, יוסי צלניקר על האתר רדיו קול חי, באולפן איתנו דוד קליגר וטכנאי השידור מנדי אור. אנחנו השבת, גם זאב סגן נמצא איתנו כאן, אנחנו השבת קראנו פרשת ראה, ומה שמבחינת ארגון ערכים מאפיין את הפרשה, יש לנו פה כמה נקודות חשובות מאוד הקשורות לתחום של מערכת ההוכחות. אחת הרצאות המרתקות בסמינר נקראת מערכת על כשל, שלאחר שאנשים מגיעים ועוברים את השלב הראשוני ואת ההבשלה הראשונית, ישנה למעשה הרצאה שמחולקת בין שני חלקים לשלושה חלקים, למעשה יום שלם, כאשר כל הרעיון זה רצף של הוכחות לאמיתות התורה, מאמיתות המסורה, ממעמד הר סיני למציאות האלוקים, ולמעשה הוכחות מתוך התורה עצמה לכוח האמת שאנחנו יכולים לבחון גם על דברי חז"ל וגם על דברי תורתנו הקדושה. אחת הנקודות המרתקות זה באמת הנושא של כשרות המאכלים, כאשר בפנים יש לנו את הנושא של הסנפיר והקסקסת, וננסה לעמוד במהלך התוכנית על הדברים הללו. אבל בטרם נגיע לנקודות הללו, אני רוצה לומר שלום למאיר גור, שנמצא איתי כאן באולפן.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב מאיר, אתה מרצה למדעי העושר, ככה החלטנו להגדיר אותך.
תודה רבה.
ולמעשה הכרנו במספר מפגשים, בכל מיני מקומות, מתוך הרצאות לקירוב רחוקים. שם פגשתי אותך ופגשתי את הספרים המיוחדים שלך, את הכיוון השונה במידה מסוימת. לטובת המאזינים שלא מכירים, מאיר, אתה חזרת בתשובה לפני...
בערך 10 שנים.
לפני עשור. ולמעשה אתה לקחת תובנות מאוד מאוד מרתקות מהנושא של פיתוח האישיות, העצמה אישית, ביטחון עצמי, דווקא אולי מתוך נקודות של חוויות אישיות שחווית, מצאת לזה סימוכים וכישורים בתוך דברי תורתנו הקדושה, ויצרת איזשהו... פן, אני לא אומר חדש לחלוטין, אבל איזושהי גישה חדשנית שאני רואה שפונה מאוד דווקא לציבור הצעיר, הייתי ככה שהרבה צעירים מגיעים להרצאות. בואו תן לנו קודם כל בקווים כללים באמת מה המסגרת, ואני יודע שכשאנחנו דיברנו לפני כן, אמרת, תראה, יש קשר ישיר בתוך הפרשה שלנו, שקראנו השבת, פרשת ראה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, כמה דגשים שמשם הדברים התגלגלו, בואו תתחיל... לפתח איתנו את האישיות.
בשמחה רבה. הייתי רוצה אולי להתחיל באמת עם מה שאתה ציינת בעצמך, מה בעצם מוביל אותי למקום הזה ולנקודה שאני נמצא בה כרגע. כמו שאתה ציינת, החוויות האישיות שהאדם חווה, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מוליך אותנו ומוביל אותנו, ובסופו של דבר כל חוויה שאדם חווה היא בעצם מכשירה אותו לתפקיד שלו בחיים. היה פרופסור מאוד מפורסם בשם ויקטור פרנקל,
היה אדם יהודי. מחפש משמעות, כן.
אדם מחפש, הוא חיבר את הספר, אדם זה אחד מבין ה-30 ספרים שהוא חיבר.
ו... זה הנודע מכולם, זה הספר ש...
זה המפורסם שבכולם, נכון. הוא היה פסיכיאטר, הוא היה גם כן רופא יהודי, ניצול שואה, זה חיה לחיות עד גיל 92, יש לו סיפור חיים מרתק. באחד מהראיונות שערכו איתו, הוא נשאל את השאלה המביכה הבאה. פרופסור פרנקל, עכשיו הוא פסיכיאטר, ושואלים אותו, האם זה נכון שכל פסיכיאטר טוב צריכה שתהיה לו גם כן איזושהי שריטה? תתאר לעצמך עכשיו, בן אדם שהוא בעצמו פסיכיאטר, איך הוא מגיב לכזאת שאלה? והוא היה שנון מאוד, מאוד פיקח, ובהתחלה הוא ענה בבדיחות והוא אמר, שאחד הפסיכולוגים המפורסמים של הדור הקודם, פסיכולוג בשם רודולף דרייקוס, הוא פעם אמר שהסיבה שהוא בחר להיות פסיכיאטר, זה בגלל שהוא רצה שהמפתחות למחלקה שלו יהיו אצלו בכיס ולא יצאו למישהו אחר. אבל אחר כך הוא ענה ברצינות את התשובה הבאה. והוא אמר שאם אותו אדם, אותו פסיכולוג או פסיכיאטר, לא היה חווה את אותם אלמנטים על עצמו, זה א', לא היה מדרבן אותו ללמוד את הנושא הזה לעומק, וב' הוא לא היה מפתח את האינטליגנציה הרגשית כדי להבין את האדם שבא אליו לפגישה, בא אליו לייעוץ. וזה אחד הדברים שאני שמעתי אצלו בריאיון, שמאוד מאוד הזדהיתי איתם, וזה בעצם מה שהניע אותי לכתוב את הספר הראשון.
אז אם אני מסתכל על הספרים, אני בעצם רואה הספר הראשון למי קראת החתול. זאת אומרת, ברור לי לחלוטין שלא היית חתול שרצה לצאת מה... אבל יש פה איזשהו מסר, עוד רגע אתה תסביר לנו, אבל הכותרת בשני זה כיצד בונים ביטחון עצמי. והספר השני זה מדעי האושר, אז מאושר אני משער שאתה כן, לפי החיוך הגדול. בוא תיתן לנו, מה זה כיצד בונים ביטחון עצמי? מאיזה מקום זה מגיע?
הכותרת המסקרנת של הספר הראשון, למי קראת החתול, היא תקשר אותנו לפרשה שלנו, לפרשת ראה, ובכלל לחודש אלול.
וזה בלי קשר לכשרות המאכלים, זאת אומרת, אנחנו לא הולכים לדבר כרגע על כשרות של חתול.
בינתיים לא. הסיבה שאני בחרתי את הכותרת הזאת לספר, מלבד לסקרן את האנשים ואת הקוראים הפוטנציאליים, סיבה מאוד פשוטה. כשאנחנו רואים חתול ברחוב, האם אנחנו חושבים שהחיה הזאת היא חיה אמיצה או חיה פחדנית? ילד קטן בן 3 יכול לרוץ לעבר החיה הזאת, או לזרוק חתיכת אבן, והיא בורחת מילד בן 3, למרות שיכולה לפגוע בו בצורה מאוד מאוד קטלנית. מצד שני, אנחנו יודעים וכולנו מכירים ובוודאי נתקלנו בלא אחת במקרים שאנחנו יודעים שברגע שדוחקים את החיה שנראית לנו לכאורה פחדנית, דוחקים אותה לפינה, היא פתאום יכולה להפוך להיות אריה. ובאמת כשאני בדקתי את המונח חתול, ראיתי שהוא שייך למשפחת החתוליים שעליהם נמנים גם האריה וגם הנמר. זאת אומרת, הוא בא ממשפחת טובה.
כל חתול בפוטנציאל הוא אריה, כל השאלה לאיזו פינה תדחוק אותו.
בגדול כן, הרעיון הוא שקיימים בו כוחות נוספים שיכולים לבוא לידי ביטוי, למרות שביום יום, כיוון שבדרך כלל הוא לא צריך אותם, הוא לא משתמש בהם. זאת מטאפורה, זה דימוי לאדם עצמו, שבדיוק שכמו שאנחנו מסתכלים על האדם וחושבים שלכאורה בזה הוא מסתכם, אנחנו צריכים לדעת מה שחזל מלמדים אותנו וגדולי ישראל במשך כל הדורות כותבים, במיוחד המהר"ל מפראג, כמו שאני מצטט בספר, שהאדם הוא יותר ממה שהוא נראה כלפי חוץ. חכמים כותבים שכל כוחות הנפש נמצאים באדם. כל הכוחות בלי יוצא מן הכלל. זאת אומרת, אדם יכול לחשוב על עצמו לכאורה שהוא פחדן, אבל מידת האומץ קיימת בו. מצד שני, אדם יכול לחשוב שהוא עצלן, אבל מידת החריצות קיימת בו. והמטרה של הספר הזאת בעצם הייתה להראות לבני האדם את היכולות שקיימים בהם. כמובן, אני שוזר בספר הזה את הסיפור, את החוויה האישית שלי, איפה אני השתמשתי בכלים הללו, ולאן בעצם זה הוביל אותי.
עכשיו, מאיר, אני קראתי את הספרים, ותראה, אתה יושב פה מול מיקרופון ואלפי בתי אב מאזינים, אתה מציין פה שפחדת לעמוד מול קהל, אפילו מול כיסאות ריקים.
נכון.
נו, עכשיו אני בטוח שמקרב המאזינים, עכשיו ארגון הערכים העבירו קורס מרצים, כאשר חלק מהמטרה של הקורס זה לאו דווקא לבנות מרצים, כמו באמת לתת כלים לפיתוח ביטחון עצמי, לתת לאנשים לעבור, לבוא ולדעת איך להתמודד מול קהל, שזה אחד הפחדים הגדולים. אחרי שאתה יודע, עובר את הפחד הזה, יש עוד הרבה הרבה מה ללמוד, זה איך לשכנע, איך להעביר מסרים לקהל, איך לעניין, איך לרתק, כל תחום בפני עצמו הוא חשוב, אבל אני חושב שהפחד קהל זה אחד הדברים החשובים ביותר, כי לא צריך להיות מרצה כדי להכיר פחד קהל, מספיק לבוא ולחשוב, אני צריך לדבר עכשיו בין קבלת שבת לערבית, איזה פחד, להגיד וורט, להגיד איזשהו רעיון בשבע ברכות, או באיזשהו מקום
אני
כזה.
אני חייב לשתף אותך בחוויה שחוויתי. באחד הקורסים שזכיתי להרצות, הגעתי כמה דקות לפני, ופונה אליי אחד התלמידים, שהוא בחור צעיר, כמובן נשוי, והוא פונה אליי בשאלה, והוא רוצה להתייעץ איתי בדקות שנותרו לפני שאני מתחיל את ההרצאה. והוא אומר לי, תשמע, אני לא מסוגל, אני מאוד רוצה, אני יודע שאני יכול, אני אוהב את זה, אבל אני פשוט לא מסוגל לדבר בפני אנשים. ואני מאוד רוצה לעשות את זה. הוא אומר, עד כדי כך זה מגיע, שבערב שבת, בקידוש, כשמגיעים אלינו אורחים, אני אפילו את הקידוש לא יכול להגיד כמו שצריך, אם נמצאים אנשים נוספים חוץ מהמשפחה שלי. מה אתה יכול לעזור לי? איזה עצה יש לך בשבילי? אז אמרתי לו, תשמע, קודם כל, כל ההרצאה שאני הולך עכשיו להרצות, זה בדיוק בשבילך. בדיוק אני הולך לדבר על הנקודה הזאת, ולתת את הנוסחה המלאה ליצירת רגשות, כמו שאני מפרט בספר. לפני שהתחלתי את ההרצאה, כמובן בשתי דקות שהיה לנו, נתתי לו איזה משהו קטן, אגב, של פרופסור ויקטור פרנקל, זה טיפ שנקרא כוונה פרדוקסלית, נדבר על זה אולי בהמשך, וכשהתחלתי את ההרצאה, שאלתי אותו מה השם שלך, וכתבתי את זה על הלוח כדי שאני לא אשכח. הרב ישי, תאמין לי שככה יהיה לי טוב, ככה בדיוק היה. לקראת סוף ההרצאה, אני פונה לו אותו בחור, ואני אומר לו, בוא לקדמת הבמה. ופשוט כל מה שלמדנו, נתתי לו לבצע את זה, והוא התחיל לדבר בפני הציבור, עד שהייתי צריך לעצור אותו. למחרת אני מקבל ממנו טלפון, והוא אומר לי, למה עצרת אותי? כל כך היה לי טוב, כל כך זרמתי. הכל יצא מבפנים. למה עצרת אותי?
זה תמיד מזכיר את הסיפור, אם כי כמובן אנחנו לא רוצים לדבר לא עליו ולא על אף אחד ספציפי, אבל יש סיפור מפורסם שעובר בקרב הדרשנים שמדברים באמת מול קהל, על אותו בן אדם שהיה אמור לדבר באיזשהו אירוע משפחתי, ולא נתנו לו לדבר באותו אירוע. וזהו, הבן אדם מאז היה לו תחושה לא נעימה בבטן, הוא לא הבין בדיוק מאיפה זה מגיע, ואז הוא עבר בין הרופאים, בסופו של דבר אף אחד לא מוצא כלום, בסוף הוא ישב אצל איזשהו רופא, שכנראה מבין גם את הקשר בין כוחות הנפש לכוחות הגוף, והוא שאל אותו, תגיד לי, מתי זה התחיל? התחילו, הגיעו אחורה עד שהגיעו באמת לאותו אירוע משפחתי, שהוא היה אמור לדבר ולא נתנו לו לדבר, ומאז הוא סוחב את זה בבטן, וכנראה שזה גרם לו לכאב בטן. הוא אומר לו, רופא, אוקיי, תעמוד לכיסא, בבקשה, תתחיל לדבר, והוא עומד שם, נותן שם דרשה במשך 40 דקות, 40 דקות, אומר לו, רופא, תשמע, זה לא להאמין איך שהוא קל לי. אומר לו, רופא, בטח, מה אתה רוצה? כל כך הרבה זמן סחבת כל כך הרבה שטויות בבטן, ודאי שזה לא יעשה לך טוב. להוציא לפעמים מהבטן זה גם חשוב בשביל להוציא, אז יכול להיות שעזרת לו אותו אחד, אבל באמת יש לנו פה, בוא, תנסה לתת עכשיו טיפ אחד, טיפ אחד למאזינים שיושבים, רוצים עכשיו לבוא הביתה, רוצה, כמו שאמרת, לעשות את הקידוש בליל שבת, לדבר בין קבלת שבת לערבית, משהו אחד קטן שבאמת יכול לעזור להם לשבור. אני אנסה לחשוב, באמת זה קשור לנו, עכשיו אנחנו בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, אנחנו מדברים כיצד נעמוד לפני מלך מלכי המלכים בורא עולם.
וואו, שאלה חזקה מאוד.
ולדבר מול מלך מלכי המלכים, אז אולי נתחיל דרך האדם שהוא עולם קטן, ולדבר מול בני אדם, אז יהיה לנו את האומץ ואת הכלים אולי קצת לפנות לבורא עולם.
התפתחות אישית זו עבודת השם. התפתחות אישית זו עבודת השם. הרבנו בחי בספר שלו חובת הלבבות בשער הביטחון, הוא כותב את הדברים הנפלאים שאם לא היו כתובים, קשה היה לומר אותם, את הדברים הבאים. שכל מה שגוזר הקדוש ברוך הוא על האדם, הגזרות שהוא גוזר עליו, בריאות דוגמה, פרנסה, אריכות ימים ושנים, כל הגזרות הללו, הם לא יבואו לידי ביטוי, אם האדם לא יכין את הכלי שיכול להכיל את אותה ברכה. דוגמה, אם הקדוש ברוך הוא קצב שהוא יחיה 90 שנה, אבל הוא לא שומר על הבריאות שלו, והוא חי 70 שנה. הקדוש ברוך הוא גזר עליו 90, והוא חי רק 70. זה, למה הדברים הללו כל כך נוראים? זה מתאים קצת לימים הנוראים. בגלל שכאן, כאן
כתוב... בלי דביטוי כוח הבחירה בעצם.
כוח הבחירה הוא כל כך היום ונורא, שבידיים של האדם ניתן הכוח, וזה בדיוק פרשת ראה, כמו שנדבר תכף, לבטל כביכול גזרה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לך א', ב', ג', בתנאי שאתה תעשה את מה שאתה צריך. לכן אנחנו אומרים בתפילה של הימים נוראים בתפילות, אנחנו נגיד, היום הרת עולם. הכל נגזר בראש השנה. מראש השנה ועד ראש השנה אנחנו יודעים, אבל למה זה נקרא הרת לשון הריון? זה עדיין לא מגיע לכדי לידה עד שהאדם יעשה את מה שהוא צריך לעשות כדי שזה יבוא לידי ביטוי ויתממש במציאות שלו. לכן אני תמיד אומר שהתפתחות אישית, פיתוח אישיות זה ודאי עבודת השם, כי אנחנו מדברים על עיצוב המידות ועיצוב האישיות של האדם. וצריכים לדעת את זה שזה פשוט עבודת השם. וזה הפסוק הראשון בפרשת השבוע שקראנו, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, המלבים הקדוש, רבי מאיר לייבוש, יש לו פירוש נפלא על הפסוק הזה, שאני ממליץ לכל המאזינים שלנו לעיין ולראות את הדברים בפנים, כי הם מחזקים ומעודדים בצורה בלתי רגילה. המלבים הקדוש, איך הוא הגיע בכלל לכתוב את הפירוש שלו על התנך? הוא עבר חיים לא פשוטים, חיים לא קלים, הוא היה חי בתקופה בערך לפני 100-120 שנה, שפשוט הדור שבו הוא היה חי, מלא ספקות, מלא שאלות, היו מטרידים אותו עם כל מיני שאלות ודברים מוזרים ומקנטרים חלילה על דברי חכמים. באחד המקרים בא אליו אדם ואומר לו, כבוד הרב, האם אתה, יש איזה דרך, איזושהי דרך שאתה יכול אולי למצוא לי איזה פתח ואני אוכל אולי לעשן בשבת? אמר לו הרב, הוא היה חריף מאוד ושנון מאוד. והוא אמר לו, בוודאי, אין שום בעיה, אתה יכול, בשינוי. בן אדם הזה פתאום העיניים שלו נפתחו, מה? איך בשינוי? הוא אמר לו שהאש תהיה כלפי פנים. פעם, באחד המקרים הגיע אליו בן אדם ואומר לו, כבוד הרב, אנחנו יודעים וכתוב בהלכה, ככה הם מקנטרים אותו בשאלות כדי להחליש אותו ורדפו אותו הרבה. אנחנו יודעים, כתוב בהלכה שאם עובר לידי תלמיד חכם אני חייב לעמוד. מצד שני אנחנו יודעים שאם עובר לידי בעל חיים, אז אני לא צריך לעמוד. כבוד הרב, מה אני אעשה אם יעבור לידי גם תלמיד חכם וגם בעל חיים ביחד? מה אני אעשה? נו, מה אפשר לענות על שאלה כזאת? אבל הוא לא, היה אדם מאוד מאוד אמיץ, והוא אמר לו, הוא אמר לו, תשמע, את התשובה,
פוק חזי מיים הדבר, לך תראה מה אנשים
עושים. אני לא יודע מה ההלכה אומרת בנושא הזה, אבל אני מוכן לעשות ניסיון, ואם תתלווה אליי, ונלך ברחוב, נראה איך האנשים ינהגו, ואנחנו נדע את התשובה. כן,
באמת המאבקים הגדולים בתקופת ההשכלה, המלבי"ם הידוע באמת, גם בחריפות, גם כל המבנה של הספר, באמת בנוי כדי להביא את התורה, את השילוב של תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אנחנו נאלצים לצאת להפסקה של דקות ספורות לפרסומות, ולאחר מכן אנחנו נמשיך באמת את החיבור לפרשת ר"א.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי ואליס.
ערב טוב למאזינים, שבנו אליכם, אנחנו במחציתה השנייה של השעה היחידה, הפעם צמצמו לנו את התוכנית משעתיים לשעה, ואיתנו באולפן נמצא מאיר גור, שהוא מתעסק בעיקר בתחום של העצמה אישית, מדעי העושר והרצאות בפיתוח האישיות. אנחנו למעשה עצרנו באיזשהו טיפ, דיברנו על כך ש... כמה שקשה לעמוד מול בשר ודם, מול אנשים ולדבר מול קהל, אם רק ננסה לדמות על אחת כמה וכמה יהיה לנו קשה לעמוד מול מלך מלכי המלכים ביום הדין, יש לנו עכשיו 30 ימי הכנה, אז אם ניקח אולי טיפ שהוא מתוך ההכנה איך לדבר מול קהל, אז יהיה לנו בבואה של בבואה איך לדבר לפני מלך מלכי המלכים, איך באמת?
שמחה רבה.
טיפ אחד.
בשמחה רבה, אני רק אסגור את מה שהתחלנו לפני הפרסומת, ואנחנו נעבור לטיפ. בפירושו של המלבי"ם הקדוש, כן. בפסוק הזה, פרשת ראה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, כותב המלבי"ם, שאת היכולת להביא ברכה, או חלילה להפך, לעולם, הקדוש ברוך הוא נתן בידיים של האדם. וזה מה שאנחנו צריכים לזכור בימים הללו. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את היכולת להביא ברכה, או חלילה להפך, אני נותן את זה בידיים שלכם, לפי המעשים שלכם. אם אתם תשפרו מעשיכם...
זה משתלב עם הרבנו בחיי שהזכרת מקודם, באמת הכל תלוי בנו. אנחנו למעשה מקבלים את הכלים מאת הקדוש ברוך הוא, וצריכים לדעת איך לבנות אותם. אגב, אני ממליץ, אם אתה הזכרת את המלבי"ם, בהמשך המלבי"ם שם יש באמת תשובה לאחת השאלות שכל כך מעסיקות אנשים, אני פוגש את השאלה הזאת רצו ושוב, את השאלה למה בנושא של גן עדן וגיהנום, שכר ועונש, מדוע הם אינם מוזכרים בתורה, כי מדומני זה ממש אותו מלבי"ם שהזכרת, הוא מדבר על כך שזה בדיוק, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, כי הכלי שיכול לשנות אנשים זה באמת הכלי של היום, וקשה קצת לדבר עם אנשים בהבטחות עתידיות, במאמר המוסגר נפתח סוגריים, ראיתי באמת מחקר מאוד מאוד מעניין בנושא הזה, לגבי הפסקת אישון, אתה יודע, בשנים האחרונות ניסו כל הזמן להכניס הפחדות למה גורם את הסיגריה, ואת רואה אותיות גדולות, אתה לא יכול לקנות היום קופסת סיגריות בלי שיש איזושהי עזרה עם דברים נוראים, ומסתבר שמבחינת אחוזי הצלחה זה שואף לאפס ההפסקה של האישון בגלל כל העזרות המפחידות. שבוע חוקרים וניסו לחשוב למה לא, אנשים רואים מול העיניים שלהם כאלו דברים מפחידים, אפילו יש אנשים שבאים ומראים להם איך נראה בן אדם מעשן ואת ההשפעות וכלום. אתה יודע מה הצליח להפסיק לעזור לאנשים לרדת מהמינון או להפסיק לעשן? שאלו את המחיר. פתאום שזה מגיע היום, שהיום אתה צריך להוציא מהכיס את הכסף, פתאום אנשים כבר מפסיקים לעשן. זאת אומרת, יש פה איזושהי תפיסה שכבר אנחנו יכולים לראות אותה בדברי תורתנו הקדושה, וזה הסוד הגדול שמלמד אותנו המלבים. ההסתכלות צריכה להיות ראי אנוכי נותן לפניכם היום. בוא תסתכל היום, תהשפע איך הדברים עובדים. כי רחוק כנראה מבחינת ההשפעה על הנפש האדם זה פחות עובד. אבל אנחנו חוזרים, אז הזכרת את ה... כן, שלא ניצא מקו המחשבה. סוגרים סוגריים. בבקשה. אז הטיפ שלנו, איפה הטיפ שלנו?
באמת מי שרוצה ממש בטיפ הכי קצר, שאני יכול למסור אותו בצורה קצרה, כי על מה שאנחנו מדברים כאן אנחנו עושים סדנאות שלמות, לגבי עמידה מול קהל ולדבר מול קהל, וזה דברים שאני השתמשתי בעצמי. אתה יודע, אני מכיר כל כך הרבה אנשים ופוגש כל כך הרבה אנשים, ואתה רואה אנשים עם יכולת. אתה מכיר את החוויה הזאת שיש אנשים שהם יודעים שהם מסוגלים, הם רוצים לעשות משהו, אבל מרגישים שהם לא יכולים.
תראה, אני חייב להגיד לך, בתור אחד שמדבר הרבה מול קהל, קודם כל, האנשים צריכים לדעת, אין מציאות כזאת שאתה נעמד מול ציבור ואין איזשהו פחד שעובר, למרות ניסיון, ויכול להיות ניסיון של שנים, וגם למנוסים ביותר קורה פתאום איזשהו שיתוק כזה. זאת אומרת, מה שאתה אומר באמת, יש, לפעמים קורה שיתוק, צריך לדעת את המחסום הזה לעבור. אז מה אתה אומר?
יש כלי של פרופסור פרנקל שנקרא כוונה פרדוקסלית. כוונה פרדוקסלית אומרת כך, ברגע שמתגבר בי חשש מסוים, במקום להתנגד לו, אני הולך איתו ביחד, אני מפחית את העוצמה שלו. האמת יש גם באחד המכתבים...
בוא ננסה להמחיש את זה ב...
דוגמה, הוא מספר שהגיע אליו אדם, למשל, עם בעיה של הזעה מוגברת. והוא אומר לו, בכל פעם שהוא נמצא באיזשהו מצב מלחיץ, למשל שהוא מדבר עם אנשים, באיזושהי פגישה שהוא יודע שהיא פגישה חשובה, הוא פתאום מתחיל להזיע בידיים בכמות מאוד מאוד מוגזמת וגדולה. והוא לא ידע מה לעשות, והוא הגיע אליו עובד עצות. ופרופסור פרנקל אמר לו את התשובה המפתיעה הבאה. הוא אמר לו, בכל פעם שאתה ניצב בשנית, בפגישה מהסוג הזה שגורם לך להזיע בצורה מוגברת, תנסה להזיע כמה שיותר.
וזה עובד הפוך.
זה, לכן היא נקראת כוונה פרדוקסלית, זה הפרדוקס כאן שיש.
אז רגע, לכאורה, בן אדם שעומד מול קהל ועכשיו מפחד, אז שינסה לפחד כמה שיותר.
אם אנחנו ננסה להמיר את זה ולתרגם את זה לדיבור בפני קהל, וזה דבר שבאמת כל מי שינסה את זה יראה עד כמה שזה עובד ועד כמה שזה עוצמתי, ואני יכול לומר את זה מניסיון. יש לך כרגע חשש, למשל, אנשים, אולי אני אגמגם, אולי אני אסמיק, אולי אני אשכח את מה שאני רוצה. תנסה, אל תנסה לתתה את זה מתחת לשטיח, אלא בדיוק להפך. תאמר לעצמך, אני עכשיו הולך להסמיק ולהראות לכולם עד כמה שאני מסמיק ועד כמה שאני אדום. יש אחד המכתבים שכותב הרב וול במרן המשגיח, זכר צדיק לברכה, התייעץ איתו פעם בחור לגבי עלייה לתורה, שהוא פשוט לא מסוגל לעלות לתורה, הוא מתבייש, הוא לא מסוגל לעלות. ומה שהרב וול המליץ לו, ואפשר לראות את זה במכתבים, בקרח הראשון, הוא פשוט ממליץ לו במקרה הזה של בושה, לעשות דווקא. הוא כתב לו, דווקא להתבייש, דווקא להסמיק, דווקא לעשות דווקא. והיופי שבכלי הזה, שהוא גם קל לביצוע, וגם קל להסבר, אבל רק מי שיבצע אותו, יוכל לראות עד כמה שזה עוצמתי. פשוט לא לנסות להדחיק את הפחד, כי אז הוא רק מתעצם ואנחנו רק מתדלקים אותו, אלא פשוט לקבל אותו. אנחנו יודעים, אולי בהזדמנות אחרת, אין לנו אפשרות להרחיב קצת יותר בנושא הזה, שלכל התנהגות יש כוונה חיובית, וזה אחד מהכללים הגדולים והחשובים בכוחות נפש האדם. אז לסיכום, יש לנו חשש לעמוד בפני קהל ולדבר, לא להסתיר את החשש הזה, להראות, כן, אני מתבייש, זאת לא בושה להתבייש.
האמת, אנחנו תמיד הרי מחברים את הדברים לפרשה, ולמרבה הפלא, יש פה איזשהו רעיון נפלא שמזכיר אותו רבנו שמשון רפאל הירש, שהוא ידוע גם חיבר את הכל לנושא שנקרא לשון הקודש, ושים לב לנקודה מעניינת שהוא מדבר, ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וכללה. הוא אומר, אנשים רגילים להסתכל על מושגים של ברכה וכללה בתור כאילו מישהו עכשיו אמר איזשהו משהו, או משהו חיובי או משהו שלילי. לקבל ברכה זה שמישהו יפרגן לך, ולקלל זה שמישהו ימנה את קלונך ברבים, או שימציא קלון שלא קיים עליך, יכנה אותך בכל מיני כינויי גנאי. כך בדרך כלל אנשים מתרגמים ברכה וכללה. הוא אומר לו, הרעיון של ברכה וכללה זה רעיון אחר לגמרי. הוא אומר, בוא ניקח את המילה ברכה, נסתכל את השורש, שזה בית, חף וריש, אלו שלוש אותיות, שכשאתה לוקח את האות שנמצבת לפניהם, אתה רואה דבר מעניין. האות א' בגימטריה זה 1, האות ב' 2. זאת אומרת, זו הכפלה של 1. האות חף זה 20, לפני היוד זה 10. שוב הכפלה, כי אם תסתכל על האות הבאה או על האות לפני, אין הכפלות. אלה האותיות היחידות שהן הכפלה, ואותו דבר אם אנחנו מסתכלים על
ריש.
ריש זה הכפלה של 100. מה זה הכפלה? לקחת משהו שקיים ולהכפיל אותו, להעצים אותו. בואו נסתכל את הנושא של כללה מלשון קל, לקחת משהו שלילי או ליצור איזשהו זלזול. זאת אומרת, כשאתה מזלזל, זה מקל את הדבר.
ממעט,
פשוט לבוא ולהסתכל, איזשהו, מספיק איזה כזה כדי להוציא את הכל. זה מה שאנחנו יודעים שהליצנות אחת שדוחה אלף תוכחות. יצא לי כבר לא פעם לתת איזושהי דרשה או איזושהי הרצאה, ככה אתה היה מרוממת וכל הקהל נמצא באיזושהי אופוריה. מתרוממים, פתאום איזה אחד אומר, לא אמר כלום, הוא רק עשה כזה קול כזה כמו איזה עז, והוריד את הכל. זאת אומרת, הקלות הזאת, הקללה, זו הקללה, לבוא ולמצוא איזשהו משהו. עכשיו, אתה מסתכל על הנושא הזה, היום קוראים לזה העצמה, שזה בדיוק אותו רעיון. העצמה זה לקחת את הדברים החיוביים, ולבוא ופשוט לפתח אותם, ופשוט מה שלעשות עם הדברים השליליים, אותם לקחת לכיוון של הכללה באמת לרעיון של להעצים או להוריד. אז הנה אנחנו רואים בתוך רק הפסוק הראשון של הפרשה שלנו, אנחנו יכולים להוציא כבר שני ספרים. בדקות הנוספות אני הייתי רוצה להתייחס לספר השני שלך, מדעי העושר, תשובה יהודית לפסיכולוגיה חיובית. כמו שאמרת, אתה את הדברים שלך מקבל מתוך הרבה ניסיון אישי, שזה אגב כלי נהדר. זה אם אנחנו כבר יכולים לדבר כאן כטיפים לאנשים שרוצים לדבר, לא להשתמש בסיפורים שהם כבר הפכו להיות בנאליים, זאת אומרת סיפורים מוכרים מדי. בן אדם שרוצה לדבר רק לצורך הדוגמה, למשל הנושא של זוגיות, אין כבר טעם לחזור על הסיפור של רבי אריה לוין, הרגל של אשתי כואבת לנו, זה כבר כולם מכירים. צריך להבין שבעיקר סיפורים שתופסים, חוץ מכמובן סיפורים על גדולי ישראל עם המסר, זה כשבן אדם מביא את עצמו לקדמת הבמה, הוא מספר על עצמו, אנשים מאוד מאוד מתחברים לחוויה האישית. זה מה שגם מאפיין, ראיתי באמת בספרים אצלך את הפן האישי, את החוויה הזאת. דרך זה אתה יכול, כמו דמות, אתה יושב לדבר על דמות, אתה מתחבר לדמות, אתה בעצמך הופך להיות הדמות שמביאה את המסר בצורה מאוד מאוד גלויה. תשובה יהודית לפסיכולוגיה חיובית. תן לנו דוגמה של תשובה יהודית לפסיכולוגיה חיובית. איפה זה בא לידי ביטוי?
שמחה רבה. קודם כל צריכים לדעת שלגבי פסיכולוגיה חיובית, זו אחת התנועות המתפתחות והמתקדמות ברחבי העולם, ששמה לעצמה מטרה להגביר ולהעצים את רמת העושר וזמחת החיים של האדם. ומה שמעניין שגם במקרה הזה, הפסיכולוג שבעצם משייכים לו את ההקמה של התנועה הזאת שנקראת פסיכולוגיה. זאת לא תנועה, זה פשוט אחת השיטות החדשות בפסיכולוגיה. כי עד שנת 2000, הפסיכולוגיה התמקדה בדרך כלל בעיקר, מבחינת משאבים, מבחינת זמן, התמקדה בעיקר בלטפל בבעיות של בני האדם. מה גורם לבני האדם? בעיה מסוימת, ואיך אפשר לעזור לו לטפל באותה בעיה. אבל אף אחד לא הקדיש זמן ומחשבה וגם משאבים, זה בעצם לטפל באנשים שהם בריאים, אבל הם רוצים דוגמה לדעת איך הופכים את הזוגיות לטובה יותר, יציבה יותר, או דוגמה לתת להם כלים לבחירת מקצוע, או דוגמה להגביר את רמת העושר. אין לי בעיה, אני לא סובל מאיזשהו פגם נפשי או רגשי, אני פשוט רוצה לחיות את החיים במלואם, הם קוראים לזה החיים המלאים, וזה מה שכל בן אדם בעצם רוצה, וזה השינוי שהחל בשנת 2000 בפסיכולוגיה, והם קיבלו את השם פסיכולוגיה חיובית. כשאני התוודעתי לחומרים שהם מוסרים, ראיתי את ההקבלה, וזה אחד הדברים שאני מראה בספר, שהדברים בעצם כתובים אצלנו, הם פשוט לא מסודרים במקום אחד, בשיטה אחת, בתיאוריה אחת, ומוגשים לקורא כשולחן ערוך. וזה מה שניסיתי, אחת מהמטרות שניסיתי לעשות בספר הזה, זה בעצם להראות את ההקבלה של חתירה לקראת חיים מלאים או חיים מאושרים, רמה של עושר גבוהה יותר, גדולה יותר, בכל הרמות, גם מבחינה אישית, מבחינה זוגית, וזה אחד הדברים שבעצם יש בספר הזה, יש דברים נוספים. קודם כל, השילוב הנדיר בין מחקרים עדכניים למקורות היהדות, והדבר הנוסף זה שצריכים לדעת שבאמת המחקרים העדכניים ביותר בפסיכולוגיה חיובית מראים, וזה דבר מפתיע, שאין קשר בין רמת היופי של האדם, רמת הבריאות שלו, וההכנסה הכלכלית, לבין רמת האושר ושמחת החיים שלו, וזה דבר מפתיע.
מה שיותר מפתיע זה אם כבר יש קשר זה הפוך, זאת אומרת, המדינות הרווחה והמקומות שבאמת האנשים יותר קל להם בחיים, איפשהו יש איזשהו חוסר סיפוק, אנחנו נאלצים לעשות שוב עצירה קצרה לפרסומת, ובעזרת השם, לאחר העצירה הזאת, אני מקווה שנוכל לסגור את הפינה הזו.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי ואליס.
שבנו אליכם תוכנית המסע, ואיתנו באולפן הירה מאיר גור. רק לפני שאנחנו נמשיך באמת את הנושא שלנו, אנחנו חייבים לתת איזושהי במה לדמות מאוד מאוד ייחודית, שהלך מאיתנו השבוע, הרב מנחם גרילק. אנשים אולי יותר מכירים את אחיו, אבל הרב מנחם גרילק למעשה הוא מייסד נעשה ונשמע ראש, כתב הרבה הרבה ספרים בתחום, ספר שאלה והתשובה הרבה בתחום הזה של קירוב רחוקים, למעשה מהנחשונים בתחום הזה של קירוב רחוקים, משפחה עכשיו יושבת שבעה. אנחנו ביקשנו באמת לעלות על הקו את הבן של הרב גרילק, באמת לכמה מילים כדי שתהיה לזכות הנפטר וגם לזכות המאזינים. הרב חיים גרילק נמצא איתנו על הקו.
כן, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, הרב חיים גרילק. קודם כל, שבאמת מן השמיים תנוחם, המקום ינחם אתכם בתוך שערבלי ציון וירושלים, לכם ולכל המשפחה הרחבה והעיקרה. אנחנו רוצים באמת בכמה משפטים, אביך, זכר צדיק לברכה, קשה להתבטא היום כבר פתאום בביטוי של זכר צדיק לברכה, תרם רבות לעולם התשובה. הייתי רוצה אולי בכמה אם תוכל באמת ככה לתת לנו פה איזשהו מבט של אנשים שלא הכירו את תרומתו הייחודית של הרב מנחם גרילק, זיכרונו לברכה, לעולם התשובה.
אז עולם התשובה, אם אנחנו מדברים על זה על שנות ה-70 המוקדמות, אמצע שנות ה-70, כבר החל להתעורר, החל להתייסד. היה אומנם בחיתולם, אבל כבר היו פעולות, היה כבר ישיבות לבעלי תשובה, אבל הגישה הייתה, אם נגדיר אותה בצורה הגסה, הייתה לשבת פחות או יותר במתחמים של בני ברק, ירושלים, ולהפעיל משם את הקירוב, כלומר לחכות באור שמח, למקורות בבני ברק, ודי, אני לא יכליל, אבל די לחכות שהבעלי תשובה יגיעו אלינו. נעשו כל מיני פעולות. החדשנות שלו ואפילו המהפכנות שלו, היום היו קוראים לזה סטארט-אפ, זה לחשוב מחוץ לקופסה, ואיך אומרים על אברהם אבינו, וזה בעצם הייתה הגדולה שלו, ויהיה שם או הלא. לקח את היוזמה ואת המעוף, ופתח מרכז בלב השממה הרוחנית של תל אביב, בלב שדרות רוטשילד המפורסמות כיום.
לא שנקרא נעשה ונשמע.
נעשה ונשמע, מרכז נעשה ונשמע. גם הטרמינולוגיה, זאת אומרת, לקרוא לזה מרכז רוחני, סוג של שפה שבכלל, שהיום כבר מאוד פשוט ומתבקש שמשתמשים בה, אבל זה סוג של שפה שאפשר להגיד שהוא אפילו ייצר. ומשם לעשות את הקירוב, לא לחכות שיבואו אלינו, אלא לבוא לאנשים, לייצר שם את הפעילות, וכל מיני גישות ופעולות, אם למשל לקלוט מודעות שהוא ניסח בה, או על ידי הצוות, על יד בתי קולנוע ומרכזי בילוי בתל אביב, סיימתם לבלות, בואו להמשיך לבלות את הלילה על הגג שלנו בשדרות רוטשילד, בלי שאנשים אפילו יודעים מה שהולך להיות שם, התוכניות המגוונות שהיום באמת משתמשים בהם, בצורה הזאת של כל מיני ניסוחים כמו פסיכולוגיה ויהדות, דברים שבאמת היו אז באמת נעים ואפילו לא כל כך מקובלים, וזה עשה את שלו, ההבנה שאתה צריך לדבר קהל היד שלך בשפה שהוא מבין ובשפה שהוא למעשה רוצה. וזה עשה באמת את פעולתו, ובאמת התחילו נוערים לשם, כל התל אביבים הכי גדולים, הזכירו מן הסתם, עוד הזכירו את הרב אורי זוהר, ושחקנים, ואנשי שם. כך, זאת אומרת, זאת הייתה הגישה שלו, ולא רק שם, זאת אומרת, אם הצבא למשל, שבאמת זה גם כי אם אנחנו הזכר, אמרנו שממה על תל אביב או על כל הריכוזים החילונים, גם הצבא היה שממה רוחנית שאין כמותה, זה הייתה רבנות צבאית, אבל התפקיד שלה פחות או יותר לתת
במטבח.
מה? כן, לא, לא, לא אגזים, אבל לתת עזר לחייל הדתי. מי חשב ש, שיש לה, שיש לה, שהיא מן דומר לגבי החייל החילוני? אז הוא ראה ונחשף, הוא נחשף ל, 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 לחוסר הרוחני הזה, והתחיל לייצר מעצמו חוברות, חוברות של, בשפה, עוד פעם, בשפה התקנית, של תכנים רוחניים, ליקט, וגייס כותבים, ופרסים, והתחיל להשתמש בכל כוח שרק אפשר, אפילו היה אצלנו פה בשיב, הרב גלויברמן, השתמש בו בטנקים של חב"ד שהגיעו כמעט לכל, לכל בסיס כמשנעים של החומר הזה, ואז פרצה מלחמת לבנון, אז בכלל הביקוש היה אדיר לזה, עד שזה נכנס לחלק, נקרא לזה, עד כדי שזה הפך להיות חלק מהפקל של הרבנות הצבאית. סוג כזה של חשיבה כל הזמן מהפכנית, כל הזמן חדשנית, לייצר, לייצר שפה חדשה, לייצר גישה חדשה, ו... וזה הביא, זה הביא, היום למעשה אפשר להגיד שכולם היו בנו. כאמור, היו היו ועדיין נותרו מקומות אדירים של 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 קירוב ושל אחזרה ושל אחזרה בתשובה.
יש עדיין יהודים בודדים שעדיין לא חזרו בתשובה שאליהם עוד צריך להגיע, אבל ברוך השם באמת הדברים מופלאים, ולראות בכלל את כל ההתעוררות של התשובה בשנים האחרונות, שבאמת התחילו אז נקרא לזה ממש ברמה של 10 אצבעות.
ממש
כך. זה כל המשפחה המורחבת גם כן, אני יודע שהתגייסה לתחום. ובאמת ייתן הקדוש ברוך הוא שהדברים הללו והפעולות הללו, שאנחנו לא מודעים בכלל, לאדם אין מושג כמה הנושא של קירוב וחוקים פועל גדולות ונצורות לנצח נצחים. זה, איך אמרת, כולם היו בניו, זה ממש גדול, אנחנו יודעים, גדול מי שמלמד את בן חברות תורה יותר מאשר מי שילדו. אז באמת הזכות הזאת היא שתעמוד לעילוי נשמתו, והקדוש ברוך הוא יעזור שבעזרת השם נראה את האור הגדול, ובביאת גואל צדקנו, שנזכה לתחיית המתים במהרה.
אמן. ישר כוח.
ישר כוח גדול הרב חיים גרילק, ואנחנו ככה חוזרים במעבר אחד, פשוט לא יכלנו שלא להזכיר את הרב מנחם גרילק באמת בתוכנית הזו, שהיא עוסקת בנושא של קירוב רחוקים, ואולי אפילו בקירוב קרובים ככה לאלו שמאזינים. אנחנו רוצים באמת לחזור ולנסות לסכם איזה סיפור שהייתי חייב לספר ככה שיתחבר לי עם הדברים שלך הרב מאיר גור בדברים האחרונים. שמעתי בזמנו מהרב שלמה לוינשטיין שסיפר מהרב שטיינמן, שבא אליו יום אחד איזשהו בחור צעיר, ולא בא אליו, הוא הגיע לביתו של הרב שטיינמן וביקש, יש לו שאלה שהוא חייב לשאול. הוא חייב לשאול שאלה, ומה שקרה כאן ועכשיו, אז מי שהיה הגביים, אפשר לקרוא לזה במילים הללו, בבית, זה היה רבי יצחוק לוינשטיין, זכר צדיק לברכה. והוא סיפר שהוא אמר לו, תשמע, אני רוצה 5 דקות עם ראש הישיבה, אבל לבד, ושלא יפריעו לי. אז הוא אמר לו, מה, 5 דקות לבד? זה בחור שככה קצת יצא מעולמה של תורה. בסדר, אחרי שהוא קצת לחץ, אז הוא נתן, הוא יושב מול הרב שטיינמן, ואומר לו, הראשי ואני רוצה, חייב לשאול שאלה. הרב יודע איזה טעם יש לסטייק, נסתכל עליו, שטיינמן, כל מי שיודע, 40 שנה נראה לי שהוא לא בירך מזונות, כי הוא אף פעם לא אוכל, אם צריך המויצי בשביל המצווה, אבל ודאי, אז הוא מסתכל על רבי יצחוק לוינשטיין כך, והוא אומר, מה רוצה ממני, מה סטייק, מה? אומר לו, אני אסביר לראשי ומה זה סטייק, סטייק, מתחיל לתת לו תיאורים, מה זה בשר, פרה, טוב, אומר לו, זה מאוד מאוד טעים, אחרי זה אומר לו, נו, והרב, הראש הישיבה יודע מה זה גלידה, מסתכל, גלידה, גלידה, מה זה גלידה? אומר, מתחיל לתאר לו את הגלידה והכל, אומר לו, ראש הישיבה באמת רוצה לאכול סטייק וגלידה אחרי כל מה שתיארתי לו? לא, לא, לא. וככה, אם לא שהוא יבטיח שהוא ייתן לו 5 דקות בלי להפריע, הוא כנראה כבר היה זורק אותו מכל המדרגות, אלא לא שטיינמן ככה עם חיוך ומקבל את פניו. אז אומר לו, ראש הישיבה, אני רוצה להגיד לכם משהו. לי יש טעם בסטייק, יש לי טעם בגלידה. טעם בתורה? אין לי. לא מרגיש, מה אני עושה? לא מרגיש, לא מרגיש, כולם מדברים על מתיקות התורה, בישיבה ישבתי, בחיידר לימדו אותי, בכוח ניסו ללמד אותי מתיקות התורה, ואני לא מרגיש מתיקות התורה, מתיקות גלידה אני מרגיש, טעם של סטייקים אני מרגיש, כל אחד והטעם שלו. אתה יודע, אני הייתי במתח, מה הולך להיות הסוף, מה הוא יספר? אז הרשטיימן חייך, ואמר לו, תאר לך שהיה מגיע לפה מישהו, ושואל אותך, אני שואל אותך, דבש זה דבר מתוק או מר? זאת השאלה, מתוק או מר? אומר, דבש זה מתוק. הוא אומר, ואם היה פה מישהו עומד ונשבע בכל היקר לו, שדבש זה מר. הוא, זה מר. הוא יגיד לך, זה מר, טעם וריח. מה תגיד לו? זה מתוק. האם ייתכן שהוא צודק? הוא אומר, יש רק אופציה אחת שהוא צודק. יש רק אפשרות אחת שיכול להיות שהוא צודק, שדבש זה מר. אם יש לו פצעים על הלשון, אז בשבילו דבש זה מר. דבש הוא מתוק למי שאין פצעים על הלשון. אומר לו, תראה, תורה זה מתוק. אם לא מתוק לך התורה, כנראה שיש פצעים על הלשון. צריך לבדוק ולפתור קודם כל את הפצעים של הלשון, ואז אתה תראה שהתורה היא מתוקה. כי התורה היא מתוקה, זה יקרה עם פנינים, לו היו בני אדם מרגישים, כולנו מכירים את השיר על דברי האור החיים הקדוש, את המתיקות, הנעימות של התורה. ברור שזה קיים, אלא מה? לצערנו המציאות היום, אם זה הנושא של שמירת העיניים, שאחר כך זה מפריע ללימוד התורה, אם זה לפעמים דברים שבן אדם ספג מתוך הבית, כל מיני קשיים שהיו, קשיים בחדר, כל מיני פצעים בלשון שגורמים לו לא להרגיש את המתיקות. אם אני חוזר לפסיכולוגיה החיובית שאתה דיברת, הדברים הרי משתלבים אפלה ופלה. זה לבוא ולהבין, התורה שלנו בעצם מתוקה, הכל פה חיובי, לבוא ולהסתכל באמת להעצים את הדברים החיוביים, ממילא אולי זה גם היום בדור שלנו, זה ממילא גם ירפא. במקום לטפל בסימפטומים, כמו שזה נקרא, צריך לבוא ולרדת לשורש הבעיה, להמתיק את התורה, לדעת להעביר אותה בצורה לכל אחד ואחד בצורה שלו. הייתי רוצה ממך, מאיר, אנחנו ממש ככה 3 דקות לסיום, משפט אחד לסיכום, לפני שנעבור לומר תודות גם למאזינים וגם למפיקים.
אז אולי בזמן הקצר שנותר לנו, אני אשתף באחד הדברים המרגשים שאני זכיתי לפני כמעט שנה לקבל מכתב מאוד מאוד מרגש. זאת הייתה אישה שנחשפה לכלים שאנחנו מלמדים, והיא האזינה, ואחרי תקופה היא פשוט כתבה מכתב בגודל A4 משני הצדדים, מכתב מפורט מאוד על התהליך שהיא חוותה באופן אישי. ואחד המשפטים המאוד מרגשים, אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול, אני קיבלתי את המכתב הזה, אני חזרתי אחרי הרצאה מאוחר בלילה, ראיתי את המכתב בתיבה, ופשוט עליתי וקראתי אותו, והיה שם משהו שמאוד ריגש אותי, וזה היה המשפט שהיא כתבה, והיא כתבה שם כך, אני נשואה פעם שנייה, והיא אומרת, אם הייתי נחשפת לכלים הללו בזמן, לא הייתי מתגרש. אם אתה מבקש ממני עצה אחת, רעיון אחד מרכזי, שאיתו אנחנו כך ניפרד מהמאזינים, ונאחל להם הרבה הצלחה, אז אני הייתי אומר, לא להמתין ולא לחכות, והזמן הטוב ביותר לנטוע עץ, כמובן לא בשנת השמיטה, אבל אומרים שזה לפני 20 שנה, כי היום כבר היינו קוצרים את הפירות.
אז אני מבין, מאיר, מי שירצה ככה ברמה אישית, לקבל דיסק ממך או הרצאות, אז יוכל להתקשר ל-054-859-8720, 054-859-8720. אנחנו רוצים להודות למאזינים, ולעוזר ההפקה קובי לסרי, לצוות האולפן, דוד קליגר לטכנאי השידור, מנדי אור למנהל התוכניות, בצלאל קאן, ליוסי צלניקר לתרר רדיו קול חי, ותודה לכם מאזינים, ותהיו איתנו גם שבוע הבא. קול חי תמיד.